טוב, בואו ברשותכם ננסה ללמוד ביחד את פרשת השבוע, פרשת בשלח, ונשאל עליה שאלות של ילדים. ומהמקום הזה של השאלות של הילדים ננסה גם לענות כמה וכמה תשובות, ובעזרת השם וישועתו תובן לנו, אני מקווה, יציאת מצרים באופן יותר פנימי ומלא. ובכן, השאלה הראשונה היא כזאת. הפסוק אומר, ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרובו. כי אמר אלוהים, פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה. נכון? אתם מכירים את הפסוק הזה? כן. מה כתוב כאן בעברית מדוברת? מה כתוב הזה אומר? מה הפסוק הזה אומר בעברית מדוברת?
אני יכול להגיד זה.
בוודאי. כן. בלי מהלכים, אני רק שאלתי מה כתוב.
מה כתוב? שזה ילך המובי, יחזרו למצרים.
כן, מה אתה אומר? מי זה?
עם ישראל חלש, הוא לא מסוגל להתמודד עם קשיים.
ולכן מה?
ולכן צריך לעקוף את הניסיון.
ומי אומר את כל הדברים האלו? הקדוש ברוך הוא. זה לא מדובר פה על ציטוט מפיהם של חסרי אמונה בעם ישראל, אלא זה הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו אומר, עם ישראל הוא חלש, אין לו כוח להתמודד עם מלחמה, מלחמת פלישתים, ולכן חייבים לקחת אותו מדרך אחרת, דרך שתעקוף את הבעיה. עכשיו אני שואל אתכם, האם עקפנו את הבעיה? מה? במקום מלחמה עם פלישתים, מה קיבלנו? לא, עוד לפני עמלק. מה?
המצרים, הקדוש ברוך הוא, הוציא אותנו
משם,
קרע
את
הים, ומה לא עשה?
כן, זו עוד שאלה.
בשבילו הייתה בעיה לפתור את הבעיה שלו.
יפה, אלא רואים שהתורה לא תסמוך דרכיה על הנס, אומר הרמב"ן, ומדבר במלחמה. אבל על כל פנים, אני לא מבין, זה מחליף פרה בחמור. ברחת ממלחמת פלישתים וקיבלת את מלחמת מצרים. הרי מה קרה בסופו של דבר? עם ישראל הלכו ונבוכו וכו', ובסופו של דבר פרעה רדף אחריהם למלחמה. אז מה הרווחת? אם הפחד הוא ממלחמה, אז גם פה יש מלחמה, וגם כאן יש מלחמה. אם הקדוש ברוך הוא רוצה למנוע מלחמה, אז אני מבין. קח אותם לזה עיקוף ארוך, רחוק, ושלא תהיה מלחמה. אבל אם, כאילו, הניסיון הוא למנוע מלחמה, ובמקום מלחמה קטנה יחסית עם פלישתים, אתה מקבל מלחמה גדולה עם מצרים, אז כבר עדיף ללכת דרך פלישתים, כמו שאומר כבודו. אם הקדוש ברוך הוא כבר עושה ניסים, ומטביע את המצרים בים, אז למה, אז בואו נלך כבר דרך החוף, זה ההייווי, כן, הדרך הראשית ממצרים לארץ ישראל עוברת דרך החוף, גם מאוד מאוד קצרה, 3-4 ימים, בואו נלך דרך ההייווי, הקדוש ברוך הוא יקה גם את פלישתים, ונגיע לארץ ישראל מהר מאוד. מה הרווחנו מהדבר הזה? זאת שאלה ראשונה. שאלה שנייה, זה התיאור של המסע שלהם. כתוב כאן בפסוק כף, ויסעו מסוכות ויחנו בעתם בקצה המדבר. עכשיו, בואו נשאל את עצמנו שאלה פשוטה. ואחרי שאנחנו נבין את שתי השאלות הללו, בעזרת השם וישועתו, אנחנו נראה שהן כנראה גם עונות אחת על השנייה. למה צריך את חג סוכות? למה יש חג סוכות? אני שואל אתכם שאלה, היה להם חג סוכות למה, נכון? אומר כבודו, זכר יציאת מצרים, נכון? עוד פעם את השם, רק ברך לי השם? מושיקו, זהו, לחרתי אותך. מזמן לא ראיתי אותך. אתה פה? איפה אתה? מזל טוב. התחתנתי והייתי במילואים, זה... זהו, יש כאלה. אומר מושיקו, זכר יציאת מצרים. יש לי עליך קושייה, כבר תפוס החג הזה. זכר יציאת מצרים, יש כבר חג כזה. איך קוראים לו? פסח. לא עושים חג על אותו דבר, נכון? אמנם זו המצאה יהודית. אתם מכירים את הסיפור שפעם הפריץ בא ליהודי שלו. אמר לו, תקשיב מושקה, אם אתה לא משלם לי את אדמי חכירה עד סוף שבוע, אותך ותשתך לכלא. היהודי שמע את זה, ראה שאין לו גרוש, אבל אין לי מה לעשות, לקח את אשתו על העגלה, על הבורחים. אבל איך שהוא בורח, מי מגיע מולו? אה? הפריץ. אמר לו, מושקה, לאן נוסע כבודו? עכשיו, הפריץ מקחקח בראשו, והוא עכשיו בלועזי, זה חודש נובמבר. אין להם חגים עכשיו, היה להם חגים בספטמבר, יש להם חגים במרץ, אבל אין להם. אמר לו, אין לכם עכשיו שום חג. אמר לו, כבוד הפריז, זה חג מיוחד, זה נקרא זמן פלטתנו. אמר לו, באמת? לא ידעתי. אמר, כן, זה חג מיוחד וכל זה, זה... טוב, שיהיה לך חג שמח, אל תשכח שאתה חייב לי את הכסף, תלך, תחזור, חג שמח, והוא נוסע. כי הפריץ יודע שהיהודי לחגים נוסע לעיר. טוב, הוא בורח על נפשו, והפריץ ממשיך בדרכו, והוא רואה יהודי, מושקי אחר של פריץ אחר, הוא רואה אותו בחוץ, עובד וחוטב. מסתכל, אומר לו, פי, בוז לך יהודי, אתה בלי אתה, מה זה? היהודי שלי זה יהודי רציני, הוא מכבד את החגים, אתה מחלל את החג. אומר לו, איזה חג, כבוד הפריץ? לא, אל תגיד לי, אני למדתי, יש לכם חג, זמן פליטתנו. אומר לו, חג הזה. זה חג, כל יהודי יש לו את התאריך שלו. אז... אז אתה כבר תפוס. חג, זכר יציאת מצרים כבר תפוס. לא עושים פעמיים חג באותו דבר. אז למה חג סוכות?
בני הכבוד.
או, אומר עליון, זכר לענני הכבוד. זה גמרא מפורשת במסכת סוכה. שהגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא ליווה אותנו בענני כבוד במדבר, ואז... טיפה אני מפתח את דבריך הקדושים. חג סוכות הוא זכר למדבר. כלומר, היה את האקט של יציאת מצרים, זה דבר אחד, בסדר? זה דבר אחד. כל הניסים וכו' וכו', עושים על זה חג, אבל גם הקדוש ברוך הוא ליווה אותנו 40 שנה במדבר. נכון? ובמדבר היה ענני כבוד, ענני כבוד זה שם כולל לכל המעטפת האלוקית. ענני כבוד, עמוד האש, המן, הבאר, כל הדברים האלו, שיש מצוות עשה בתורה לזכור את התקופה הזאת. איפה כתובה מצוות עשה הזאת? בתורה? לא כולם ביחד? בפרשת עקב. וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך אדוני אלוהיך. במדבר הגדול והנורא הזה. נחש, שרף ועקרב וצמאון אשר אין מים. כן? המוציא לך מים מצור החלמיש. המאכילך מן במדבר אשר לא ידעת ולא ידעו נבותיך. למען הודיעך. כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על כל מוציא הפי אדוני יחיה אדם. שמלתך, לא בלתה מרעליך, ורגליך לא בצקה, זה 40 שנה, וידעת, כי כאשר יסר יש את בנו אדוני לך מייסרקה וכו' וכו'. כלומר, פסוקים מפורשים פרנת עקב שמצווים אותנו לזכור את התקופה במדבר. כדי לזכור אותה, מה צריך לעשות? לקבוע על זה? חג. זה חג סוכות. בסדר? כלומר, פסח זה זכר ליציאת מצרים, חג סוכות זה זכר למה? למדבר. זו דעה אחת בגמרא. אבל הגמרא מביאה עוד דעה. מה הדעה השנייה בגמרא? הגמרא אומרת, סוכות זה או ענני כבוד או סוכות ממש. שבני ישראל ישבו בסוכות ממש. עכשיו אני שואל אתכם, איפה הם ישבו בסוכות? איפה? שנייה, רגע, עוד שנייה. עליון אומר, בכל מקום שהם חנו, הם הקימו סוכות. בואו נבדוק את הטענה הזאת. אנחנו פותחים את כל ספר במדבר, וספר ויקרא, וספר דברים, ולא פוגשים פעם אחת את המילה סוכה, אלא רק את המילים אוהל. מה טובו אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. ודתן ואבירם יצאו ניצבים פתח אוהליהם, הם ונשיהם ובניהם בטפם. ויקרא השם אל משה לאוהל מועד. נכון? וכן על זה הדרך, כן? מדובר תמיד על אוהל. אוהלים. נכון? גם שם בזה. מה טוב הוא אוהליך יעקב משכנותיך ישראל, כנחנים ניטאיו, כגנות עלי נהר, כאהלים נטע אדוני, כארזים עלי מים. אז עם ישראל, וזה גם הגיוני, במדבר, הרבה יותר יעיל, אוהל, יריעה שחוסמת, שמבודדת גם מהקור, כי סוכה, אמנם היא עושה צל, אבל היא לא מבודדת מקור, במדבר מאוד מאוד קר בלילה. אז זה הרבה יותר הגיוני שהיו באוהלים. אז אל תגיד לי שהם ישבו בסוכות במדבר, כי אנחנו רואים הפוך, שהם לא ישבו, הם ישבו באוהלים.
בסוכות,
או
בסוכות.
אומר כבודו, עוד פעם את השם, מכילה?
חיים
אומר, יש, מצאנו מקום שישבו בסוכות. איך קוראים למקום הזה?
סוכות.
סוכות. יפה, אז עכשיו בוא נבדוק את הטענה הזאת ברשותך, בסדר? קודם כל, עצם הטענה שמקום נקרא על שם האירוע שקרה בו, היא טענה נכונה, צודקת ומוצדקת, ויש המון דוגמאות לזה בתנ"ך. שמקום נקרא על שם האירוע, גם היום דרך אגב, יש הרבה מאוד מקומות שנקראים על שם האירוע שקרה בהם. לדוגמה, נתיב על המדי. בדיוק עכשיו היה, בדיוק השבוע, צעדת נתיב על... קיבוץ נתיב על המדי. הקיבוץ הזה הוא לא... הוא נמצא בעמק האלה בכלל. נתיב על המדי, כי על המדי הלכו דרך שם, מכירים את סיפור הל"ה, כן? נתיב הל"ה. היה כאן במכון רם פעם הרב ניר יעקב מס, שהדוד שלו, או הדוד של, סליחה, אח של סבא שלו, הוא היה מפקד המחלקה, דני מס. הוצאת ספרים ראובן מס, זה גם קשור אליהם. עוד דוגמאות למקומות שנקראים על שם האירוע שקרה בהם. זיכרון יעקב על שם מי? יעקב אבינו? לא, על שם הברון אדמונד בנימין דה רוטשילד, שלאבא שלו קראו יעקב. אז הוא קרא למקום הזה זיכרון יעקב. וליד זה הוא קרא לעוד איזה מושבה, פרדס, מזכרת בתיה, פרדס חנה, גבעת עדה, מקומות על שם בני אדם. אני מחפש יותר מקומות על שם אירועים, אירועים, לא בני אדם. בני אדם זה ודאי.
מצודת כוח.
מה קרה שם? 28. קריית שמונה. למה נקראת קריית שמונה, קריית שמונה? כמעט תמיד, נגיד, נהרגו שמונה, זה, כאילו, נהרגו, זה, לצערנו, הרב, נכון, בקריית שמונה, כי נהרגו שמונה, על שם שמונת הלוחמים שנהרגו בקרב על תל חי, ביניהם טרומפלדור. אז קראו לעיר הסמוכה לתל חי, קריית שמונה. וכן על זה הדרך מקומות רבים בארץ ישראל, גם היום, נקראים על שם המאורה שקרה בהם. בסדר? כמו שהזכרנו, טיבל המדי, קריית שמונה, יש פה ליד ירושלים יד השמונה, בדרך כלל זה גם מלווה עם מספרים וכו'. טוב, בסדר גמור. אז גם פה המקום נקרא סוכות, כי על שם המאורה. מהו המאורה? עשו שם סוכות. וצודק כבודו שאמר שזה כבר קדם לעם ישראל, היו כמה סוכות. יש כמה מקומות שנקראים סוכות. בסדר? יעקב אבינו מגיע, מאיפה הוא מגיע? מגיע מאיפה? לא, הוא חוזר חזרה מחרן לארץ ישראל. הוא מגיע מצפון מזרח לכיוון דרום, והוא מגיע לאזור כלשהו סביב טיפה לפני שכם, והוא שם עושה לצון שלו סוכות וקורא לו מקום סוכות. האזור הזה יכול להיות שהוא קרוב מאוד לאין סוכות של היום, מי שמכיר באזור הבקעה. מה? כן, בדיוק. ושם גם בספר שופטים, גדעון מודיע לאנשי סוכות את הקוצים. אז זה אזורים, אזור במזרח הארץ, בבקעה. שוב פעם, המקום נקרא סוכות, למה? כי עשו שם סוכות. בכל מקום שיעשו סוכות וזה יהיה אירוע מספיק משמעותי, יקראו למקום הזה סוכות. עם ישראל עושים סוכות. ולכן, באיזשהו מקום מסוים, ולכן קוראים למקום הזה סוכות. איפה הם עושים את הסוכות? איפה זה נמצא? פסוק בפרשת בו. ויסעו, בואו נחיל את הפסוקים מההתחלה, בסדר? ויסעו בני ישראל מרעמסס סוכותה. כ600,000 רגלי הגברים לבד מטף, וגם ערב רב עלה איתם, וצאנו בקר מקנה כבד מאוד, ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עוגות מצות כלא חמץ, כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה, וגם צדה לא עשו להם. ומושב בני ישראל, אשר ישבו במצרים, 30 שנה ו-400 שנה, והיא בעצם היום הזה, הוציא אדוני את כל צבאות ישראל, את כל צבאות אב, מארץ מצרים. זה הפסוק, אלה הפסוקים. כלומר, בואו ננסה לדמיין את הדבר הזה. עם ישראל מפוזרים בכל רחבי מצרים, לא רק בארץ גושן, ששם הם התחילו, אלא הם כנראה מפוזרים בכל רחבי מצרים. ואז מגיעה הפקודה האלוקית, יוצאים ממצרים. מה צריך לעשות דבר ראשון? להתכנס. איפה מתכנסים? לא. מה אמרנו? ויסעו בני ישראל מרעמסס סוכותה. כלומר, מה נקודת המוצא הראשונה? מה היא? רעמסס. בואו נבדוק את עצמנו, כי תמיד צריך לבדוק. איפה נבדוק את עצמנו? בפרשת מסעי. פרשת מסעי מתארת את המסעות של בני ישראל, נכון? נכון? מה יהיה נקודת המסע הראשונה? אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם ביד משה ואהרון, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי אדוני, ואלה מסעיהם למוצאיהם, ויסעו מרעמסס בחודש הראשון, ב-15 יום לחודש הראשון. כלומר, רעמסס, זוהי נקודת המוצא. האם אני ברור? הם נלקטו לרעמסס מכל מצרים. הגיעו, השמועה עברה, שטח הכינוס ליציאה ממצרים נמצא ברעמסס. לאיפה הם ממשיכים מרעמסס? יפה, בסוכות. עכשיו, אמרנו, סוכות זה לא מקום. זה לא איזה נון צדיק. סוכות קוראים סוכות, כי מה קרה שם? הם בנו סוכות. עכשיו, תנסו לדמיין את זה יחד איתי. 600 אלף גברים. ויש להם לפחות 600 אלף נשים. ויש להם גם ילדים. מיליונים. מדובר פה על סכומים, על מספרים עצומים. זאת, כלומר, זה רק 1,200,000 מבוגרים למעלה מגיל 20. מה? גברים. למעלה מגיל 20. אנחנו נסיים קודם את הלכה שכולם יהיו נשואים, לא כמו בדור שלנו שמתחתנים בגיל 200. אז 600,000. יש להם גם 600,000 נשים. אז זה 1,200,000 זוגות למעלה מגיל 20. לכל משפחה יש 6 ילדים, נגיד. לאן הגענו? הגענו לאזור 7 מיליון. ערב רב, צאן ובקר, נערים למטה מגיל 20. הגעתם לאזור 10 מיליון. בלי יותר מדי להתאמץ, שיוצאים ממצרים. זה ברור, נכון? החשבון ברור לכם, נכון?
בלי שמתו.
בלי שמתו, היו מיליונים, כן, כי בני ישראל פרו ואיש רצו. בערך 10 מיליון. מישהו כאן היה פעם באיזה מקום שרצו לאיזה משהו ו... מה? שרצים לאיזה כיוון ופתאום צריך להסתובב? הייתם באיזה מקום שפתאום איזה... לא יודע, ביציאה מאיזה אוטובוס וזה, פתאום אתה מגלה, שכחת איזה משהו באוטובוס. עכשיו זה יתחיל להסתובב, או אתם יודעים, בהפגנות, או בכותל לפעמים, בזה, אתה כאילו יוצא, פתאום אתה נזכר ששכחת שם את הבית של התפילין. ואתה חושב, אין, זה כבר 10 מיליון אנשים, בורחים ממצרים, יוצאים, לא בורחים, צועדים. פתאום, משה אומר להם, תעצרו, ותבנו סוכות. לכמה זמן? כמה זמן הם היו במקום הזה שנקרא סוכות? כמה זמן הם ישבו בסוכה? מה אתם אומרים?
24 שעות.
מקסימום 24 שעות, לא יותר. כי הרי הם עוד צריכים לעבור מסוכות לאיתם שבקצה המדבר, להגיע לבעל צפון, לחזור חזרה כדי שפרו ירדוף אחריהם. וכל זה קורה בשבעה ימים. אז הם יושבים, א', אין, זה ממש תמוע. אין צורך בסוכות האלו. זה לא שהם, זה מעכב את הבריחה. זה לעצור 10 מיליון בני אדם ולהגיד להם, תעצרו ותבנו סוכות ותיכנסו לסוכות האלה, בשביל מה? אין לזה שום מטרה, זה לא שהם צריכים את זה למשהו, הם היו מתים לברוח, ועוד לזכר הדבר הזה עושים חג. זה מאוד מוזר, אתם לא מסכימים איתי? עליון. אתם מבינים את השאלה שלי או שאני מדבר אל עצמי? כן? הגמרא אומרת, עושים חג, זה דעת רבי עקיבא, בגמרא, במסכת סוכה, שעושים חג זכר לסוכות ממש. בודקים את כל התנ״ך, אין סוכות. בתנ״ך יש רק מקום אחד שנקרא סוכות. למה הוא נקרא סוכות? כי שם עשו סוכות. למה לעשות שם סוכות? זה מיותר לחלוטין. אין לזה שום צורך. אין לזה שום... וזה לא רק שאין לזה צורך, זה מעכב את הבריחה. ולכן אמרתי לכם, תנסו לדמיין, 10 מיליון אנשים בורחים, אתה צריך לעצור אותם, כדי שיבנו סוכה, כדי שיכנסו. מוזר מאוד, נכון?
עניין של אמירה, עניין של לקבוע עובדה, אנחנו
נציגים. כבודו מסמן את הכיוון הנכון. ברוך הבא, ידידיה! ברוך הבא בשם השם. מה אתה אומר?
אולי האמירה זה בעצם, הנה, ככה זה צריך להיות, אתם ציפים לכם בית. כלומר, אתם עכשיו לרגע נותנים איזושהי הצצה לאיזה שאתם יהיו בארץ ה...
בסדר. בואו ננסה לסמן, להתחיל לסמן את הפתרונות בעניין הזה. בסדר, הוא יושב שם, זה טוב לו. כאן, בדיוק. בסדר, הוא יושב. בואו ננסה טיפה, נראה איך השאלות האלו עונות אחת על השנייה. בואו רק נזכיר את השאלה. השאלה הראשונה זה... למה הקדוש ברוך הוא לוקח אותם דרך ארץ פלישתים? אם גם ככה יש מלחמה, אז כבר נלחם בפלישתים ונגיע לארץ ישראל מהר. והשאלה השנייה שאנחנו שואלים זה, אם מי שאומר שסוכות זה זכר לענני הכבוד, אין לי שאלה. בסדר, אז זה זכר לתקופת המדבר. אבל מי שאומר שסוכות זה זכר לסוכות ממש, אז אנחנו מחפשים איפה היו סוכות ממש מיד אחר רעמסס. לא ברור מה הצורך, לא ברור למה, זה רק מעכב את הבריחה, תעזור, הוא לא... הפוך. זה לא ברור מה הצורך, לא ברור מה זה, סוכות שנעשות ל, לא יודע מה, 24 שעות, זה הלכתי איתך במקסימום. אולי אפילו היה פחות מזה, יכול להיות שזה היה פחות, 12 שעות, 6 שעות, שעתיים, ישבו והלכו. למה? טוב. וזכר זה עוד עושים חג. שימו לב רבותיי. כדי לצאת ממצרים, אני כרגע מדבר איתכם מבחינה, כמו נקרא לזה, מבחינה משפטית. בדיוק, ידידיה. לא, 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 לא. ככה, בדיוק, איוב, בסדר גמור. הנה ככה, ידידי, עכשיו אתה עם הפנים אלינו. ברוך תהיה, עכשיו רואים את זיו פניך. כדי לצאת ממצרים, בוא נאמר ככה, אנחנו מגלים, רבותיי, הדברים האלה הם דברים ממש כנתינתם מסיני. אנחנו מגלים, לאורך כל ספר במדבר, שקל לצאת, קל להוציא את היהודים ממצרים, אבל קשה מאוד להוציא את מצרים מהיהודים. בסדר? כלומר, כל הזמן הם רוצים לחזור מצרים. זה לא דבר כזה קל לעבד לצאת ממצרים. כלומר, מה שאני בא לומר, זה שיציאה לבד לא מספיקה. חייבת להיות יציאה והכנסה. אתה חייב לצאת ממצרים, אבל מיד להיכנס לאן? לרשותו של מי? של ריבונו של עולם. כלומר, אין מציאות של הפקר. עבד, היית עבד לריבונו של עולם, לפרעו, וכדי שהחירות תהיה שלמה, מלאה, גמורה, מוחלטת, חייבים להיכנס מיד לרשות אחרת, שהיא רשותו של ריבונו של עולם. מהי הרשות הזאת? וזה חייב להיות משהו ממשי, זה לא רק בתיאוריה. מהי הרשות הזאת? מהו המקום של ריבונו של עולם? איך? לא.
לא.
יש מקום ספציפי שזה המקום שבו הוא נקרא רשותו של מקום. שעליו התורה אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, המקום הזה שלי. כל העולם, איך קוראים למקום הזה? ארץ ישראל. כי לי כל הארץ, כי גרים ותושבים אתם עמדים. מי כאן הבא לבית על הארץ? הוא. מה אנחנו כאן? אורחים, גרים. אז לכן, כדי שעם ישראל ייכנס מיד לרשותו של הקדוש ברוך הוא, צריך להוציא אותו ממצרים ולהכניס אותו מיד לארץ ישראל. אבל זה בלתי אפשרי. שנייה, אבל זה בלתי אפשרי. למה זה בלתי אפשרי? תשימו לב. מה שאני כרגע הולך לומר, למדתי מדברי קודשו של הרב יואל בן נון, על הדבר הזה, זה נראה לי דבר מאוד מאוד מתקבל. הוא אומר ככה, הדרך ממצרים לארץ ישראל, לאורך ציר החוף, דרך פלישתים, הייתה דרך שנשלטת על ידי מצרים. כלומר, היה שם כוח מצב מצרי. בסדר? זה מסתבר. מצרים היא אימפריה, כל אימפריה חייבת שיהיה לה שליטה על קו החוף. זה קריטי. זה גם הציר המרכזי וגם גם יציאה למסחר. אם עם ישראל ילך לאורך ציר החוף, ויתקל בהתנגדות פלישתית, מה יכול להיות? למי הם יקראו לעזרה? למצרים. בואו תעזרו לנו. כלומר, העבדים, ברגע שהם יתקלו באיזה קושי, הם ימהרו לקרוא לעזרה למי? לאדונים שלהם ששולטים על הדרך הזאת. כי הדרך הזאת נשלטת על ידי מצרים. ולכן, הקדוש ברוך הוא אומר, דווקא אני לא לוקח אתכם מהדרך הזאת, כי אני רוצה ליצור מצב שתלחמו במצרים. כלומר, מצרים יכולה להגיד, פרעה יכול להגיד, כן, ברור, אני שלחתי אותם לכיוון ארץ ישראל, אבל זה הכל עם דרכון שלי. אני חתום להם על הדרכון. הם הלכו וחוזרו, הם כמו נתינים שלי, אבל בארץ אחרת, אבל הם שלי. כי כל הדרך נשלטת על ידי. הקדוש ברוך הוא לא לוקח את בני ישראל דרך ארץ פלישתים, אלא בכוונה לוקח אותם דרך מקום אחר כדי לגרום להם להילחם במצרים. אם היה לוקח אותם דרך ארץ פלישתים, המלחמה הייתה עם פלישתים, ולמי הם היו עלולים לקרוא לעזרה? למצרים! זה היה מקבע את העבדות לגמרי, ואנחנו יודעים את זה הרי, נכון? ניתנה ראש ונשוב במצרימה. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אני אקח אותם מדרך, ובכוונה, אנחנו רואים, זו הייתה התוכנית האלוקית, לקח אותם לדרך שתכריח אותם להסתכל לאדון שלהם בעיניים, ולהגיד לו, אנחנו נלחם בך. חלק הם הצליחו, חלק הם פחדו, לא משנה, אבל ברגע שהם הלכו לכיוון ים סוף, הקדוש ברוך הוא הוביל אותם למצב של עימות מול מצרים. יציאה לחירות כוללת בתוכה את היכולת של העבד להסתכל בפני האדון שלו ולהגיד לו, אתה לא משעבד אותי יותר. אני בן חורין, אני לא מפחד ממך. זה התחיל, הצעד הראשון התחיל במה שמשה רבנו ציווה אותם, משכו, וקחו לכם צאן למשפחותיכם ושחטו הפסח. כלומר, אומר להם, בואו תיקחו את העבודה זרה של מצרים ותגידו להם בפנים, אנחנו לא מפחדים מכם. אבל ההשלמה של הדבר הזה, זה בהובלה של עם ישראל לעימות עם מצרים. אם הם הולכים בדרך החוף, מצרים הייתה פורסת עליהם חסות. כן? אפילו יכול להיות שבלי שישראל היו מבקשים עזרה, הם היו באים ומצילים אותם, אומרים, יאללה, ראיתם? אנחנו הצלנו אתכם, אתם שלנו. כן? מי שככה הכללים בעולם העתיק, שאומה שבאה ונלחמה והצילה את ה... כמו שראינו אצל אברהם, נכון? כשאברהם הציל את אנשי סדום, אז מה אמר לו מלך, מלך סדום? תן לי את הנפש. כלומר, ברור לו שלמי שייך את הנפש באמת? לאברהם, זה מה שהיה מקובל. מי שהלך ונלחם, מה אני אמיר? ברוך הבא. בסדר גמור. אז ברור שמי שנלחם והציל את הנפש, אתם שלו? אז מצרים עוד היו באים, דוהרים, נלחמים עם פלישתים, מכים אותם כדי להציל את העבדים שלהם שברחו, כדי שהפלישתים לא ייקחו אותם לעבדים. ואז הם אומרים, אתם שלנו, קנינו אתכם עוד פעם. אומר הקדוש ברוך הוא, לא. ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים, פן ינחם העם, בירותה מלחמה ושבו מצרימה, זה פשוט הפסוק. הם יהיה להם מלחמה עם פלישתים, הם ירימו טלפון, פרו, תעזור לנו, תציל אותנו, אימא לאב, אנחנו מפחדים. ופרו יבוא כמו מנצח, כמו גבר, יגיד, ראיתם? רציתם לברוח קצת זה, הנה, יאללה, בואו, תחזרו הביתה. פן ינחם העם, בירותה מלחמה ושבו מצרימה, הדרך הזאת היא נשלטת. לכן לוקח אותם הקדוש ברוך הוא למקום שהם יהיו חייבים להתעמת בו מצרים. האם עד כאן? יפה. כלומר, אין כאן דרך שפותרת את בעיית המלחמה. יש כאן דרך שבוחרת במלחמה הנכונה. במקום להילחם בפלישתים ולבקש סיוע ממצרים, עם ישראל הולך בדרך שבה הוא יהיה חייב להילחם במצרים בעצמם. חלק מן היציאה לחירות. אבל זה לא מספיק. כי בבחירת הדרך הזאת, איבדנו את הנתון החשוב שעליו דיברנו, שהוא... הכניסה לארץ ישראל. רק בכניסת עם ישראל לארצו, הקניין נעשה קניין שלם וגמור. רק כשהעם נמצא בארץ של הקדוש ברוך הוא, רק אז הוא נהפך להיות קניינו של מקום. אז מה נעשה? תשובה. אם אי אפשר להביא את העם לארץ ישראל, נביא את ארץ ישראל לעם. איך? סוכה. מצוות סוכה היא המצווה הכי קרובה למצוות ישיבת ארץ ישראל. יש למעשה כמעט דמיון מלא ביניהם. הדמיון, קודם כל, הגרא מלמד אותנו שזה פסוק מפורש שמקביל בין שתי המצוות. מהו הפסוק? כתוב, ויהי בשלם סוכו מעונתו בציון. אז הפסוק מקביל בין ישיבת ציון, ישיבת ארץ ישראל, לבין סוכה. איך מקיימים מצוות ישיבת ארץ ישראל? נמצאים בארץ, בונים, נוטעים, אוכלים, יושנים, שותים, חיים, נוסעים, באים. אדם נמצא כאן בארץ, לא צריך לקיים איזה מצווה ספציפית. אני חי פה, גר פה, נולד פה, מוליד פה, מתפרנס פה, משלם פה מס הכנסה. אני משלם. שבוע הלכתי למס הכנסה לעשות תאום מס. אני אומר לכם, ישבתי שם, ועבר לי ככה בראש, אמרתי, הקדוש ברוך הוא, תודה רבה. פשוט תודה רבה שאתה מזכה אותי לשלם מס הכנסה למדינת היהודים. 2000 שנה שילמנו מס לפרנץ יוזף ולפרידריך הגדול ולפרידריך הקטן ולפרידריך המגעיל ולכל המלאכים ולצר ולגנבו ושדדו וגזלו אותנו. רש"י אומר בשיר השירים, שמה כרם היה לשלמה בבעל המון, נתן את הכרם נותרים, איש יביא בפריו 1,000 כסף. אומר רש"י, מה זה 1,000 כסף? הוא אומר, זה הגויים ששלטו עלינו, והטילו עלינו את כל סוגי המיסים האפשריים, מס ארנוניות וגולגליות. ואנחנו זוכים לשלם מס הכנסה למדינת היהודים. זה מצוות עשה של יישוב ארץ ישראל. מה עושים בכסף הזה? בונים מחלפים, כבישים, קונים מטוסים, עושים עמודי חשמל, תשתיות, זה הכל מהכסף שלי ושלכם. כל אחד מאיתנו שם כמה שהוא שם, ומזה ביחד בונים את ארץ ישראל. אי אפשר לבנות ארץ ישראל משנור ומתרומות רק, צריך כסף. אז זה מצוות יישוב ארץ ישראל, נכון? לחיות כאן. מה זה מצוות סוכה? מה עושים במצוות סוכה? אותו דבר. אין זה משהו מיוחד. אוכל וישן ומטייל ולומד ונח בסוכה. זאת המצווה.
יש בה גם גדר של מירת קבע. זה במקום מירת קבע, מירת הרעים, את הסוכה עושה מירת קבע.
בדיוק. לא, אבל הסוכה, מכילה מקוות תורתו, הסוכה, הגדר של ההלכתי שהיא חייבת להיות דירת הרעי, נכון?
כן, אבל מבחינת כל ההתנהלות שלך,
כן, נכון, יפה, אבל מצד שני זו דירת הרעי. למה ארץ ישראל נקראת דירת הרעי? מבחינתנו? כי מה? כי שוב פעם, מי כאן האורח ומי הבעל הבית? הקדוש ברוך הוא בעל הבית ואנחנו האורחים. לכן הוא גם יכול להגיד לנו, תשמעו, אם אתם לא תתנהגו יפה, אני אגרש אתכם מפה. אז זה דירת הרעי. ועכשיו עוד משהו, סוכה, הסכך. כלומר, הסוכה עצמה היא שמה אותך במין, יש גם דעה בירושלמי שהיו נוהגים לסכך בארבעת המינים, הכל פנים הסוכה, הסכך הוא בעצם, אתה פוגש את הטבע, אתה לא זה, פוגש את הטבע הארץ ישראלי. אז בעצם אנחנו פוגשים כאילו את המין, אז בעצם הכניסה לסוכה, סליחה, עוד שנייה אחת, וארץ ישראל, מה מגדיר אותה כארץ קדושה? מה? זה שיש פה הרים יפים ומקומות זה? ארוך השם? יש פה מקומות כאלה יפים. מה שמגדיר את ארץ ישראל כארץ קדושה זה שהקדוש ברוך הוא אמר שהיא ארץ קדושה. בסדר? זה מה שמגדיר אותה. לא, זה ברור שאם הקדוש ברוך הוא אמר, עוד שנייה, אז גם יש בארץ הזאת תכונות מעולות. אם אנחנו קרבים לט"ו בשבט, אני אגיד לכם וורט ששמעתי מסבד המשפטים, שמעתי את זה ברוך השם במו אוזניי, זכיתי לשמוע ממנו הרב רבי שלום משאש, היה כאן הרב של ירושלים עשרות שנים, אז הוא אמר, כתוב ארץ ישראל זאת ארץ, סליחה, כתוב, יש פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל. אז הוא אומר, מה זאת אומרת פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל? צריך להגיד, ארץ ישראל שהיא נשתבחה בפירות, יש פירות יפים בארץ. אז הוא אומר, לא, זה לא השבח. כי הוא אמר, הרב משאש, אם תחפשו תפוזים, יש תפוזים לא פחות יפים של ארץ ישראל גם בספרד. אם תחפשו הפרסקים, יש הפרסקים לא פחות טובים בטורקיה. אם תחפשו בננות, יש בננות הפחות טובות שם בטרופי. אם תחפשו כל מה שיש לכם לזה, יש מקומות בעולם ששם דברים לא פחות טובים מארץ ישראל. אז הוא אומר, אבל ארץ ישראל זה המקום היחיד בעולם שכל הפירות האלו גדלים באזור אחד. זה, יש פה פירות, שגם, יש כאן גם פירות שזקוקים לחום גדול מאוד, כמו תמרים, שזקוקים גם לחום וגם להרבה מים. גם פירות שזקוקים לקור, כמו דובדבנים ואפרסקים. גם פירות שזקוקים למזג אוויר כזה ממוצע, כמו ענבים, גם פירות שזקוקים לחום ויובש, כמו חיטה, כדי שלא תרכיב. אז הוא אומר, כזה מגוון של פירות בכזה מקום אחד, מודיע על שבח הארץ, פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל. אתה עובר בסופר, אתה אומר, איך יכול להיות שבכזה מקום קטן, יש גם פרי כזה וגם פרי כזה וגם פרי כזה וגם פרי כזה? איזה ארץ משובחת. בכזה מקום קטן יש כל כך הרבה מזגי אוויר, והכל ממוזג, הכל ממותן. אני אמכור לכם ידיעה אחת מדעית, תדעו לכם את זה. כמות הגשמים שיורדת בארץ ישראל זהה לכמות הגשמים שיורדת באנגליה. אותו דבר. רק ההבדל הוא שבאנגליה זה נמשך על פני 7 חודשים, אפור מטפטף כל הזמן. מבאס את כולם בדיכאון. ובארץ ישראל, השתבח שמו, מוריד לך שבוע גשם בעוצמה, אז נותן לך שבוע שמש, ויטמין D, חוזר. אנשים מבסוטים, שבת נעימה, ואז עוד פעם, כמות. זה מגיע בבוסטים כאלו, ואפשר לך גם קצת אור וכל הדברים האלה. זו אותה כמות. ותמיד נפס, החורף באנגליה הוא כזה ארוך וקודר, אנשים בדיכאון מזה. אז אני אומר, מה שעושה את קדושת הארץ זה העובדה שהקדוש ברוך הוא ציווה עלינו לשבת בארץ. מה שהופך את הסוכה לקדושה, שזה רשות שהקדוש ברוך הוא ציווה עלינו לשבת בה. אז זה ממש אותה מצווה. ונקודה אחרונה, תדמיינו לכם את הגודל המינימלי של הסוכה, באיזה צורה הוא נראה, איך היא נראית? היי, 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 מפת ארץ ישראל, אפשר לצייר אותה באופן מינימלי בצורה של היי. מפת ארץ ישראל המובטחת, היא מתחילה מלמעלה, מי שמכיר את המפה המובטחת, זה מתחיל מתורי אמנון, אזור הערים שטיפה מצפון לברות, זה נקרא הרי אמנוס וכו', זה הולך ככה, הברך של הפרט, הברך של הפרט, וכאן זה הנקודה ה... כאילו הקו שארץ ישראל מתחילה להתעגל לכיוון מצרים, זה כאילו הקו. כי קו הגבול הדרומי של ארץ ישראל עובר בוואדי אל עריש, לא באילת. אז צורת ההי היא ממש מזכירה מפה של ארץ ישראל. נמצאנו למדים שאומר הקדוש ברוך הוא לבני ישראל, בשנייה שאתם יוצאים ממצרים, כי רעמסס זה הנון צדיק האחרון של מצרים. סוכות זה כבר מחוץ למצרים, ואיתם זה בקצה המדבר. כלומר, רעמסס זה מצרים, סוכות זה כבר מיד על הגבול ביציאה ממצרים, וביסו מסוכות ויחנו באיתם אשר בקצה המדבר, זה התחנה הבאה, זה כבר להגיע למדבר. אומר להם הקדוש ברוך הוא, איך שאתם יוצאים ממצרים, מיד תיכנסו לארץ ישראל. איך? אי אפשר להגיע לארץ ישראל בגלל הפלישתים. מה תעשו? מה תעשו? תבנו סוכה. תשבו בסוכה דקה, שעה, יום. עכשיו, זה גם ניסיון. כמות אדירה של אנשים שבורחת ונמלטת על נפשה, בבת אחת נעצרת, פטיש מספר ניקח מהר, בונים סוכה ונכנסים לתוכה. ועכשיו אני אגיד לכם פסוק.
למה שבעת ימים?
מה? לא שבעת, למה החג הוא שבעת ימים? נענה על זה. כן, שליחה כבודו, מנסה הרבה זמן להגיד משהו, בכבוד.
זה השני המצוות היחידות שאפשר לקיים אותם עם כל הגוף.
עם כל הגוף, נכון. עם הבוץ שבנעליים. עכשיו אני אגיד לכם פסוק שאני יכול לנחש שמעולם לא שמתם את לבכם אליו. בסדר? גם אני לא שמתי אליו לב עד לפני שנתיים שתחלתי לעסוק בסוגיה הזאת. מה הם עושים בסוכה? מה הם עושים שם? בנו סוכה ונכנסו ויושבים. מה הם עושים? אומרים תהילים? מה אוכלים? הם לא אוכלים את המצות, הם אופים את המצות. תראו את הפסוק, זה פסוק מפורש בפרשת בו. והיא מקץ 30 שנה ו-400 שנה, והיא בעצם, סליחה, דילגתי. ויסו בני ישראל, אתם איתי? אני מבקש דממה בכיתה. ויסו בני ישראל מרעמסס סוכותה, כ-600,000 רגיע גברים לבד מטף, וגם ערב רב עלה איתם, וצאן ובקר מקנה כבד מאוד. אז הם נוסעים מרעמסס, לאן? לסוכות. מה הם עושים בסוכות אמרנו? מקימים סוכה. אומר הפסוק הבא, ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עוגות מצות כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים, ולא יכלו להתמהמה, וגם צדה לא עשו להם. כלומר, הם אכלו מצות בסוכה. זה מה שהם עושים. הם מקימים סוכה, את המצה אתה לא יכול לאכול, הרי המצה היא סימן לחירות. קורבן פסח עם אדם, זה הסימן לכך שהקדוש ברוך הוא מכה את מצרים, מכה את הבכורות ומגן עלינו, כי אנחנו שמנו את אדם. בסדר, אז אנחנו בתוך מצרים מוגנים. אבל אתה לא יכול להגיד שאתה בן חורין במצרים, כי אתה עדיין במצרים. עדיין פרעה מסתובב ברחובות. מצה מהו? לחם ה? ולחם ה? חירות. נכון? לחם חירות. אתה לא יכול לאכול מצה ממצרים. הם צריכים לצאת ממצרים, להיכנס לארץ ישראל ורק שם לאכול מצה. אי אפשר להיכנס לארץ ישראל, נהיה נכנסים? לסוכות. מה עושים בסוכות? אוכלים מצות. מכאן תבינו את התחושה המפעפת, לפחות אצלי, לפעמים אני אוכל מצה בפסח, אני אומר, רגע, אני מחוץ לסוכה, מה קורה? מכירים את זה? או לפעמים בסוכות זה הפוך, אתה אוכל בסוכה, גם זה לחם, זה חמץ, מה קורה? זה קשור. הם אכלו מצות בסוכה. אולי יש עניין כזה, לקחת איזה מצה, לאכול אותה בסוכה, בסוכות. אז עכשיו אנחנו מבינים את הכל. כדי להוציא את עם ישראל למצרים, זה לא מספיק. צריך להכניס אותם לארץ ישראל. אבל אם הם ילכו בדרך הקצרה לארץ ישראל, לא רק שהם לא ייכנסו לארץ ישראל, יקרה הפוך. מצרים יפרסו עליהם את החסות. וזה יהיה עוד יותר עבדות. לכן יש צורך לקחת אותם ממקום שיגרום להם להילחם במצרים. וזה דרך המדבר ים סוף. אבל עדיין צריך להכניס אותם לארץ ישראל. ההכנסה לארץ ישראל מתבצעת על ידי מצוות סוכה. מצוות סוכה שנבנית מיד על הגבול. איך שיוצאים ממצרים, מיד על הגבול בונים את הסוכה. מה עושים בסוכה? אוכלים מצה. ברגע שעם ישראל נכנס לרשות האלוקית, כן? אתם יודעים שהקליפה תמיד אוהבת להשתמש בשמות מהקדושה כדי לבלבל את האויב. הרשות הפלסטינית משתמשת בזה. הקליפה, הטומאה, היא משתמשת בזה, כן? הרשות הפלסטינית. אין רשות להיות רשות פלסטינית. הרשות היא רשותו של הקדוש ברוך הוא. רשות המקום. אז הקדוש ברוך הוא יוצא, אומר להם, בואו תעשו מקום שאני מגדיר אותו כמקום קדוש כי זה מצוות סוכה, ותיכנסו לתוכו בחינת כניסה לארץ ישראל, ושם תאכלו מצות, וזה גמר הקניין. עכשיו אתם שלי באמת. אחרי שהייתם ברשות שלי, ישבתם שם, אכלתם את לחם החירות, עכשיו יצאתם ממצרים, ונכנסתם לארץ ישראל. עכשיו תוכלו גם לקבל תורה.
רשות אין זה אמת, אבל רשעות יש עד היום.
רשעות הפלסטינית ודאי.
רגע, זה קראת לי שתקבל תורה?
מה? בוודאי, כי בן, עבד לא יכול לקבל תורה. אתה לא יכול לקבל תורה אם אתה עבד, אם אתה עדיין תחת רשות של מישהו אחר. לכן, רק נשתיק את הדבר הזה, סליחה מכבוד תורתכם. לכן, עבד לא יכול, כדי לקבל תורה, אתה חייב בן חורין. התורה היא פונה לאדם החירותי ואומרת לו, בוא, תשעבד את עצמך אל הנשגבות, אל האלוקות. אם אדם הוא עבד, לכן, אם אתה כבר תפוס במקום אחר, זה כמו שאין, בדיני ממונות, אין קניין חל על קניין. אין קניין חל על קניין. אם כבר קניתי משהו, מישהו אחר לא יכול לקנות את זה. אישה שהיא כבר התקדשה למישהו, אישה נשואה, באה אליה מישהו ברחוב, אומר לה, טוב, בואי, הרי את מקודשת לי בית הבעל זו כדת משה וישראל. עם שני עדים, עם הכל. היא נשואה?
לא.
לא, תפוס. אתה רוצה לקדש אותה, היא צריכה להתגרש מהקודם.
אבל גם סתם ככה אתה לא יכול סתם לקדש אישה ברחוב. למה לא, מה? תנסה.
שני עדים, אל תנסה, תפוס שני עדים.
אבל בלי קשר, גם אם סתם בן אדם עובר ברחוב, הוא לא יכול, מאיפה הם קירה אותו, מה מומים, מה אתה רוצה?
טוב, בסדר, נגיד שהוא היה בשיעורים של הרב יואב, בסדר. זה היה בשביל הדוגמה, רק בשביל הדוגמה. בסדר רבותיי, אז זה פשר, פרשת בשלח, פשר אותו מאן דאמר שאומר, חג הסוכות, וזכר לדבר הגדול הזה, לקניין שהקדוש ברוך הוא קנה אותנו, אנחנו חוגגים את חג סוכות. שזה גם מסתדר עם המהלך של חג סוכות כסיכום ימים נוראים. כי אחרי שהמלכנו את הקדוש ברוך הוא למלך בראש השנה, ביקשנו ממנו סליחה על כל החטאים יום כיפור, אנחנו אומרים עכשיו הקדוש ברוך הוא תקנה אותנו. אנחנו שלך לגמרי. נכנסים לסוכה שלך ולא רוצים לצאת. שנזכה לדבר הזה.
זה
שסוכות
זה ארץ ישראל. גם תנאי של כזה סוכות וכזה בפסח. מה, זה המסוכה בארץ ישראל.
מה זאת אומרת למסוכה בארץ ישראל?
עכשיו שאנחנו בארץ
ישראל. אבל זה כל העניין, מצוות סוכה היא ארץ ישראל, אז מצוות סוכה זה להחזיר את המצווה למקורה, הייתי בטוח שאתה שואל שאלה הפוכה, לפי הדבר הזה, אז למה עושים סוכות בחוץ לארץ? והתשובה היא, באמת חג סוכות, מי שמכיר את מזגי האוויר בחוץ לארץ, חג סוכות זה חג שבו אתה מרגיש כמה שהוא לא שייך בחוץ לארץ, כי בחוץ לארץ כבר באוקטובר קר מאוד, קשה מאוד לשבת בסוכה. חלק מהמקומות כבר גשם, חלק מהמקומות שלג, וזה לא מסתדר עם כלום. ויש מקומות שחם מאוד. ארץ ישראל זה בדיוק הזמן הממוזג. איזה נעים זה ליושבת בסוכה, ככה בדיוק זה הסתיו מתחיל וכל זה. אז באמת מצוות סוכה שייכת במהות עם מצווה של ארץ ישראל. חזקו במצוקי הנליון.
זה אומר זה כמו שגרירות.
בדיוק, בדיוק, זה הדוגמה. שגרירות הרי זה מוגדר שטח אוטונומי של המדינה הנכון שזה. שגרירות ישראל בארצות הברית היא שטח של מדינת ישראל. אתה לא יכול להיכנס שם מישהו אמריקאי. אז שגרירות ארץ ישראל במצרים הייתה הסוכה שהקימו בני ישראל. חזקו ואמצו. שם ברכתכם בכל הברכות.